יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
פרק מספר
79.
כן.
כן.
כן, כן.
כן. רציתי אולי לעשות איזה משהו כזה, אתה אחד, אני אחד. לא הלך.
כן.
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 אוקיי.
הופה.
יון,
מה הולך?
מה קורה, יון?
וואלה, הכל טוב, חברים. דיסקליימר על ההתחלה. יאיר גמור היום. אני גם יפה, יאיר גמור היום. כיוון ש...
זה קרה, התחתנתי.
זה קרה, חברים. למי שצופה יכול לראות את הטבעת, שאני בחיים הולך להתרגל עליה בחיים שלי, ביד שלו. ולמי שלא צופה, אז כן, חברים, יאיר, פרק ראשון של יאיר בתור גבר נשוי.
נכון.
נכון, נכון. אז כולם...
הנה, זה מוזר.
כולם עכשיו, כל מי שמקשיב עכשיו להגיד מזל טוב. תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
אז כן, יאיר, איך מרגיש להיות בעל נשוי?
תראה, הרבה אמרו לי שזה מרגיש אותו הדבר, שאין הבדל, כאילו כל האמורים כזה, הדבר הכי שמשנה זה כשיש ילדים, ואני לא מסכים. אני מרגיש את כובד האחריות. מרגיש שאני צריך, כאילו, חיבתי את שיר לפני, אבל עכשיו אני מרגיש שאני צריך לכבד אותה עוד יותר.
כן, עכשיו זה כאילו, כן.
אתה מבין מה אני אומר?
עכשיו יש שאיפות אחרות.
נכון, רגע, שנייה, לפני שממשיכים. מה, אנחנו שותים היום, יון?
אז היום, חברים, פרק מיוחד לפסח, קשלאפ, אנחנו שותים סיידר.
נכון.
סיידר של בסטר, ספייסט סיידר, 4.8.
סיידר ישראלי, חברים, אנחנו שומרים על המסורת ושומרים על הדת.
פודקאסט קשלאפ הראשון בישראל, חברים.
נכון. ובוא נשתה, רגע, שנייה, מה כתוב פה? הסיידר שלנו מיוצר בעבודת יד במפעלנו הקטן בערי ירושלים. בסטר סיידר יעשה לכם שמח בפה. מחומר הסגנונות השונים שלנו, והתכוננו לחוויית שתייה המרעננת.
אז יש פה דוד, כאילו יש פה מים מסתבוכים, ויש פה דבש, קינמון, ציפורן, אגוז מוסקט ושמרים.
נכון.
אז זה הולך להיות, נראה לי כזה, אפל פאי כזה, קריסמסי, לא יודע מה. לחיים דוד.
לחייך יון לגרדה.
לחייך יאיר פישבן. וואי, טעים.
טעים, טעים.
שתיתי את זה עכשיו כאילו זה שתייה קלה.
נכון, זה מרגיש ממש כאילו...
ומה מסוכן יאיר?
מה?
שזה טעם של מיץ תפוחים.
נכון.
אין לזה טעם של סיידר.
וזה 4.8 אחוז, אתה שותה גם כאלה טעם סובב.
כן, כאילו, חבר'ה, אני שתיתי סיידרים... אלכוהולים בחיי, כאילו, רמת המתיקות וכאלה, אין פה טעם של אלכוהול בכלל. אם היית אומר לי, זה מיץ תפוחים וגז, הייתי מאמין לך.
אבל כאילו, אין פה סוכר. יש פה סוכר?
דבש. יש פה מיץ תפוחים ודבש.
וואלה, סבבה לגמרי. זה כאילו ממש טעים.
ממש טעים.
וואו.
כן. זה ממש מתוק.
אולי נשנה את הקטע של הפודקאסט, שאנחנו שותים רק סיידרים.
אז בוא נגיד לך ככה, מהניסיון שלי ומהידע שלי, סיידר יכול להיות מאוד מתוק או מאוד חמוץ. תלוי כמה טבעי את עושה את הסיסה. אז אני, אם אנחנו רוצים להרחיב את זה לשיקרים, גם ישראלים, אני בעד הרעיון, אבל תהיה מוכן שגם ניתן כמה דברים חמוצים.
אין לי בעיה עם חמוצים.
יאללה.
יש לי בעיה עם מגילים.
בסדר, זה גם עם הבירה, אין מה לעשות.
כן.
כן, אז חבר'ה מבאסטרס, תודה רבה.
עבודה מדהימה.
אחלה עבודה, אחלה עבודה.
עבודה מדהימה.
כן, וחזרה לנושאנו, חברים.
התחתנתי.
יאיר התחתן. כן. שזה כאילו... אנחנו נגיד את זה כאן, נראה כמה פעמים הפרק. דיברנו על זה לפני הפרק.
ועל זה הפרק.
ודיברנו על זה לפני הפרק.
ובטח לצל זה הפרק.
וזה זה הפרק. אז חברים, היום אני רוצה לדבר עם יאיר על תעשיית החתונות, כי יאיר הרגע התחתן. עכשיו עבר את כל התהליך של לארגן חתונה, ואני, כידוע לחלקכם, ספק חתונות. אני צלם וידאו בחתונות.
קשור, פה יהיה מספר, יון לגרד.
לא. ואני יודע ש... כאילו, לי יש המון טענות לגבי הלקוחות של חתונות, ואני יודע, בגלל שאני יודע מה הטענות של זוגות שמתחתנים כלפי ספקים.
כן.
אז אמרתי, איזה פרק יותר מושלם לעשות, אחרי שיאיר התחתן.
נכון, שהכל טרי.
הכל טרי, יאיר עכשיו סיים את כמה זמן עבר, חצי שנה, משהו כזה?
מה, שכיחנו את הכל?
מה שצאת עליו,
התחלת... מאוגוסט, 20 לאוגוסט.
20 לאוגוסט, אז וואו, כמעט
10 חודשים. היום אנחנו, כאילו, כן, חתלתי ב-13 לאפריל ו-20 לאוגוסט, אז...
כן, 10 חודשים, דוד.
עוד רוצה לחשוב משהו שידפוק לך את השכל?
נו.
עוד כמה? עוד חודשיים אתה בן 31. זה היה מיינדפאק.
אני חתכלס, נראה לי ה-29-30 היה יותר קשוח, 31 זה כזה בסדר, עוד אחד. לא נראה מרגיש לי כזה נורא.
לא, אבל זה כאילו זה מיינדפאק, זה עבר כל כך מהר, יון.
האמת שכן.
אתה רוצה לשמוע עוד מיינדפאק?
נו.
אם אני ושיר נפרדים, אני בן אדם גרוש. זה שיר אמרה לי, אמרה, אתה קוהד שימח נפרדים עכשיו? זה לא יקרה בחיים, אבל...
כן.
זה מטורף.
זה מיינדפאק.
זה מיינדפאק
רציני. דבר ראשון, אתה לא תיפרדו בחיים.
נכון.
בחיים.
נכון, ברור, אבל כאילו...
דבר שני, אני יוצא עם גרושה. אז כאילו, אני כבר מכיר את הווייב.
את הווייב, כן.
כן, זה כבר נוכח אצלי בחיים.
כן.
אז כן. אז יאיר, דבר ראשון, כאילו, סתם, בכללי, איך הייתה החוויה של ארגן חזונה?
היה כאילו כיף ולא כיף. היו דברים שהם היו כיפים, היו דברים שהם לא כיפים.
אוקיי, אוקיי.
הטעימות, כיף. עד שאתה מתפוצץ, וזה לא כיף. אבל אני נהניתי כאילו לדבר עם הדי-ג'יי, והיו כאילו, באמת, היו כל מיני חוויות שהיו כיפיות, ומצד שני היו חוויות שלא היו כיפיות.
אוקיי, וכזה יחס, אתה לעומת שיר. כמה אתה היית נוכח בחנות, החלטות וכאלה לעומת שיר?
שאלה מכשילה ראשונה בתור גבר נשוי.
ברור, דוד, ברור. מה זה מכשילה?
אני אומר... 70% שיר, 30% אני.
אוקיי, זה נשמע לי מאוד הגיוני. מאוד הגיוני, ווואלה, הרבה.
כן?
יחסית, כן. תקשיב, מהחבר'ה שבאים לדבר איתי,
שיר, תקשיבי, תקשיבי.
95, הייתי אומר, אחוז מהפעמים, רק אחד מבני הזוג רוצה וידאו, רוצה וידאו. צריך 95% מהפעמים. 5% מהפעמים, זה חבר'ה ששתיהם רוצים וידאו. טוב, שכחתי איזה אחוז מסוים, טוב, אם אף אחד לא רוצה וידאו, אז הם לא באים אליי. אם זה עוד אחד מהם, או שתיהם. ומה-95 האלה, הייתי אומר, כאילו, 80% מהפעמים, האישה רוצה את הוידאו, 15% מהפעמים, הגבר רוצה.
כן.
אז כאילו, לרוב, 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 הפגישות שלי זה, היא ראתה הדברים שלי, בדקה עליי, והוא בא כדי להתמקח על המחיר. שאיתי יש אפס התמקרות. זה או אתה לוקח את החבילה,
או המשכת... תתקדם.
שזה מפריע לי מאוד, מפריע לי מאוד. אז יאיר, איך היה דברים שציפית שיקרו ולא קרו בארגון שלך, או בחתונה עצמה? כאילו, בוא ניתן לי את זה ככה. האם היה לך חתונה כלשהי בראש כשהצעת לו בהתחלה, ואז התוכנית הלכה והשתנתה למה שנהיה בסוף?
כן, לגמרי, וואי, לגמרי. סגרת את השאלה במצב טוב. אני ציפיתי בהתחלה שנעשה חתונה קטנה ואינטימית. וזה לא קרה, הגיעו 300 איש.
אוקיי.
אז זה עדיין היה אינטימי, אבל זה לא היה קטן.
אז למה התווספו אנשים?
כי כאילו זה הגיע לשלב שאמרנו, אוקיי, בוא נזמין אתו ונזמין אותה, ואז בשלב מסוים אמרו, טוב, אם כבר מזמינים אתם, אז בוא נזמין גם אותם. ואז זה התרחב, התרחב, התרחב.
הבנתי.
והמקום שאהבנו, כאילו, הוא מקום שיחסית מקבל לא הרבה, אבל גם לא קצת אנשים. אז כן, זה היה ממש... וקיבלנו את זה ממש בסבבה, זה לא שהתאכזבנו מעצמנו משהו, פשוט אמרנו, יאללה, מגניב. אוקיי, אוקיי. הכל טוב.
כן, גם העולמות, הלכתם לראות על העולמות בידיעה שאתם עושים חתונה 600 אנשים, או עדיין כשרציתם לעשות חתונה קטנה ל-50 אנשים?
לא, כבר ידענו. ידענו. כאילו עשינו, אני לא זוכר איך ידענו כבר שזה יהיה כאילו, שזה לא יהיה 100 איש, אבל ידענו.
אוקיי. בוא, איזה עוד שאתה יכול לעשות לגבי, אוקיי, מה לגבי רבנות? האם שתיכם רציתם מההתחלה, אחד רצה, אחד לא?
אז גם, כאילו בהתחלה אמרנו, לא נעשה עם רבנות, כי שנינו לא דתיים ולא, כאילו אנחנו כן מרגישים מאוד יהודים, אבל כאילו לא יודע להסביר, פשוט לא היה לנו את התחושה הזאת בהתחלה. וגם אז, כאילו, שמנו לב שיש דברים שפשוט יהפכו את התהליך הזה ליותר מסובך.
מאיזה בחינה?
אם אתה עושה את זה לא ברבנות, אחרי זה זה יסבר לך כל מיני דברים בחיים, ויעשה דברים כאילו קשים יותר.
כן.
Okay. אז פשוט אמרנו, בוא נהיה מיינסטרים, אבל עדיין שזה אנחנו. ואני חושב שהצלחנו לעשות חתונה, שבסופו של דבר, אני ושיר אמרנו, לא אכל להיות לנו חתונה יותר טובה מזה.
באמת? לא, האמת שכאילו, בתור אורח בחתונה, הייתה חתונה פגז.
וגם מישהו שהוא ספק.
כן, כן, כן. היה חתונה אדירה.
כן.
באמת, כאילו היה, אפילו ברחבת ריקודים, היה כזה אווירה של ריקודים, וכיף עד לקראת הסוף, ממש כאילו לקראת הסוף, ברגע שהתחיל לראה את האווירה, יאיר סגר את העניין.
Yeah, אמרתי לדי-ג'יי, ביי. Let's go. כן.
בקטע זה היה מעולה, בקטע של האלכוהול, בקטע של הכל היה, האוכל היה מדהים. גם החופה, כאילו גם איך שאיר נכנס לחופה, איך שכאילו...
נשקתי ליון את היד.
וואו, נכון. אוקיי, חברים, חברים, מה שקרה זה ככה. אז אני, יון, בוכה בחתונות, סבבה? בוא נתחיל ככה. קורה, קורה. יאיר נכנס לחופה, ואז ההורים וזה, ואז כאילו שיר מן הסתם מגיע לשביל ונעצרת באמצע, שם זה השלב שיאיר יוצא מהחופה, פוגש אותה, ואז ברגע אחרי שהוא סמנת הנומה, הוא מסתובב ומסתכל עליי. אני מתמעות בעיניים, אני בטוח שגם הייתי פרצוף בוכה, ואני רואה שיאיר פשוט איתי קשר עין, מתקרב, לוקח לי את היד, נותן לי נשיקה, ממשיך ללכת, באמצע ההליכה שלו לחופה.
כל כך רנדומלי.
הכי רנדומלי.
לא, חשבתי ש... לא, זה לא מה אמרתי, אני אנשיק לי, זה פשוט קרה, זה קשרה. היו שם 300 אנשים, וכל האנשים האלה ראו אותי עם נשיק לי יונטר.
הכי מפיונר כזה, פאמלי. הכי...
The peppers.
אבל כי עלי זה היה רגע מאוד מרגש, זה היה מאוד מכבד. אני מאוד אהבתי את הרגע הזה.
אחרי זה אבא שלך סיפר לך מה עשיתי?
מה?
אחרי זה בחתונה, באתי, חיבקתי אותו.
כן?
אמרתי לו, הבן שלך, הוא כמו אח שלי, אני לא יכול בלעדיו.
לא, הוא לא אמר לי את זה.
הוא כזה, כן, אני יודע. היה בונדינג, היה קטע טוב.
מגניב. אבא שלי, בנאדם קצת יותר קר בקטע הזה, אז הוא לא...
אבל הוא נתן לי הרבה חום. כן? כן, באמת שזה היה מכבד.
כל הכבוד.
כאילו לא, הוא... כן.
חברים, אנחנו לא צחקים, אני ואיר, יש לנו קשר חזק, כן? מגיל 3, אני והוא.
מכירים.
כן.
כן.
אז כן, זה, אז גם כאילו בחופה עצמה, יאיר כאילו כשהוא נכנס לחופה לפני שיעור, הוא כזה רים ידיים, אנשים כל הכל כזה, יאה! הרגע שכאילו, כאילו הרב עשה מלא בדיחות, היה רגע שנפלה הטפת וכמעט נכנסה בחריצים.
בדק, כאילו.
בדק, כאילו, ויאיר הרים אותה וכולם כזה, יאה! אז כאילו, כל החתונה הייתה אווירה ממש טובה.
נכון, עכשיו אני אגיד לך, איפה שהתחתנו, החתונה, החופה היא בירידה. סבבה? ובהתחלה זה היה לי ולשיר מוזר. אבל תוך כדי החופה הבנתי שזה מדהים, כי בחופה רגילה בדרך כלל כשזה אדמה ישרה, אז אתה רואה רק את מי שמילאתך.
כן.
ופה פשוט ראיתי את כולם כמו את סטדיון כדורגל
כן,
כזה.
כן, בדיוק.
וזה היה כי ממש הרגשתי שכולם נותנים לנו אהבה ומחבקים אותנו. זה היה תחושה שבאמת בחיים לא הרגשתי.
כן.
תוך כדי הרגשתי ממש, כאילו, ממש... מנותק, שאני לא... בוא נגיד ככה, אני לא מבין איך כוכבי רוק שמופיעים מול 50-100 אלף איש, איך הם עושים את זה. את התחושה הזאת...
זה בהדרגה, כן?
לא, אבל זה מטורף.
והמון סמים.
וזה פשוט היה תחושה מדהימה.
מגניב.
הרב בלבל אותי עם לשבור את הכוס, שזה גם היה סיפור.
וואו, כן, זה היה סיפור. אז כן, החתונה עצמה, חברים, באמת, כאילו, חוץ מהעובדה שיהיה חבר הכי טוב שלי, זה כאילו, החתונה הייתה בגז. אז כן, אז בוא נראה, זה החתונה, אז אמרנו הרבנות, אמרנו הגודל החתונה, היה עוד איזה משהו כאילו שדמיינת בהתחלה, ואז כאילו השתנה?
היה משהו שלא דמיינתי בהתחלה, ואז הוא השתנה.
אוקיי.
וזה היה שלא חשבנו להשקיע כל כך באלכוהול.
אוקיי.
ואז שאלנו את יון, בתור המומחה, הוא אמר, אתם חייבים להשקיע באלכוהול.
כן.
ואז השקענו בחבילה כאילו ממש טובה, וזה בלי הגבלה גם, וזה היה השקעה נכונה לגמרי.
כן, כן. הדבר האחרון שאתה רוצה, כאילו, שוב, ניסיון שלי בחתונות, מה שעושה את החתונה בסופו של דבר, אם צריכים לתת עם זה לשתי דברים, זה הדי-ג'י ואלכוהול.
כן.
אלכוהול זול יגרום לאנשים להרגיש לו טוב במהלך הרחבה ולהתחיל להקיא, וזה גם יגרום לאנשים להפסיק לרקוד, וגם יגרום למסיבה להפסיק. די-ג'י לא טוב, ישים מוזיקה שלא תזרום לאנשים, לא יקרה טוב את הקהל, ואנשים יפסיקו לרקוד. אז כאילו, אפילו אם האוכל או משהו, אם יש אלכוהול ודי-ג'י טוב, המסיבה תקרה ואנשים ישמחו. אז אמרתי להעיר את זה, ווואלה.
לא, ועוד קטע טוב שהיה אופציה, וזה נגיד למי שמקשיב עכשיו בקטע של טיפים, אני... היה אופציה שהיו אמרו, אוקיי, אתם יכולים לקנות חבילה ללא הגבלה, או אתם יכולים, ויש בהם את הסוגים האלה של אלכוהול, או אם אתם יודעים מה הקהל שלכם בערך אוהב, אתם יכולים לקנות את זה, להביא לנו כזה דמי חליצה, 500 שקל, וזהו. גם זה היה יוצא בערך אותו הדבר, וגם בסופו של דבר, הבחור שדיברתי איתו אמר, שכאילו בא למכור לי, אבל הוא מחר ממש טוב, הוא אמר דברים ממש נכונים, הוא אמר, שמע, אתה בחתונה שלך, הדבר האחרון שבא לך להתעסק, זה אוקיי, האם קניתי מספיק בקבוקים, ואם נשאר לי או לא נשאר לי, אוי שיט, יש השעה 11 וכבר נגמרו כל הבקבוקי אלכוהול, מה אני עושה עכשיו? זה בסה.
כן.
זה מוריד.
כן.
אז כן, זה היה... זה כן. טיפ, ללכת על החבילה החוטית.
ווואלה, מה שנקרא, שתינו כהוגן. אוקיי, יאיר, אז עכשיו לנושא הפחות נעים.
אוקיי.
הכסף, שזה נראה לי בדיוק איפה שנכנס כל הבעיה בין הזוגות לספקים עצמם. עכשיו, נראה לי שהכי כדאי כדי, דבר ראשון, לשמור על הפרטיות של הספקים שצריכה, לא להגיד שמות, אולי כדי לשמור על הפרטיות שלך, לא להגיד את המחירים, אבל אני מניח שראית מספיק ספקים מכל סוג כדי להגיד בערך מחירים. אז למשל, אם אומרים DJ, אפשר להגיד כזה בין 8 ל-10, דברים כאלה, אתה לא צריך להגיד כמה הוצאת כל החתונה. אבל אפשר להגיד מחירים average, מה שנקרא, זה גם נראה לי יעזור הרבה יותר לקהל שמקשיב.
כן.
אז דבר ראשון, האם להתחתן היה שווה את הכסף שהוצאת?
כן.
הכי כאילו יבש.
כן.
אתה חושב שכן?
לחלוטין.
עכשיו, אם היית אומר את זה לעצמך לפני, כמה זה, 10 חודשים, היית אומר, תקשיב, החתונה שלך תעלה X, היית חושב אז שהיה שווה?
השאלה אם אני יודע גם כמה הרווחתי.
לא, כאילו אתה פשוט אומר, תקשיב, אתה הולך להתחתן והחתונה הולכת להיות X כסף. האם אתה רוצה להוציא את הכסף הזה החתונה? בלי לדעת את החוויה ובלי לדעת שום דבר.
זה שאלה טובה. לא יודע. לא יודע להגיד לך, זו שאלה באמת חשובה. אני חושב שעדיין הייתי עושה את זה, אבל זה היה לי קשה לעיכול.
הבנתי.
אתה מבין?
כן, כי אני חושב, כאילו יש כל מיני ספקים שגם אמרו לי שההבדל בערכת מחיר לספק משתנה אחרי החתונה, אז מן הסתם, שאחרי שהיה החתונה כל כך טובה, אתה אומר, זה ההשקעה הכי טובה שעשיתי?
אתה בטח מכיר זוגות שאמרו לך אחרי זה, וואי, זה היה כל כך לא שווה את זה.
תקשיב, אז כן, אז חלק מהשתיק שלי בחתונות זה שאני עושה רעיון בסוף החתונה, למי שלא מכיר.
זה המצאה של יון, מי שאתם רואים שעשה את זה אחרי זה, הוא גנב. תגידו לנו ואנחנו נלך להרביץ לו.
כן, יש...
וואי, תסכיל אחרי זה, אני חייב לספר לך סיפור מטורף לסוף הפרק. אוקיי, חייב לזכור אותו.
סבבה. רוצה להביא לי כותרת שנזכור?
ירקו עליי.
וואו, אוקיי, סבבה.
תזכור את זה, נדבר על זה אחרי זה.
סבבה. אז כן, חברים, אני, חלק מהשתיק שלי זה שאני עושה רעיון בסוף החתונה, אחרי שסגרו את המוזיקה, אחרי שסגרו את הכל, הזוג מלוכלך, שיקור ולא עומד על הרגליים, אני משיב אותם ושואל אותם כל מיני שאלות, שם את זה תוך כדי הסרט. אז חלק מהשאלות שאני עושה, הייתי עושה, זה האם זה שווה את זה? ויש זוגות שאמרו לי, וואלה, לא. כאילו, לא היה שווה את כמות הזמן שמוציא וכמות הכסף, למרות כאילו שהיה מאוד כיף, זה לא היה שווה את, אתה יודע, 8 חודשים של השקעה, של סטרס, עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, הם היו כאילו מעדיפים להוציא 2.5 המחיר, על כאילו אותו, על האירוע דומה, מה שנקרא. שעם זה, אני יכול מאוד להסכים, כי אני חושב שבינתיים התעשייה והתרבות הולכת למקום שאתה, אתה יודע, ממוצע של חתונה זה איזה 100-120 אלף שקל.
כן.
ממוצע, כן? יש כאלה ב-50 ויש כאלה ב-180 ויש כאלה הרבה יותר.
כן, במיליונים.
כן, אבל נראה לי ממוצע למה שנקרא חבר'ה כמונו, לא עשירים ולא עניים, זה איזה...
Common people.
בדיוק. זה 80-100 אלף שקל. שבשביל אירוע של להגיד, עכשיו אני רוצה את משפחה שלך, זה המון כסף. וגם בידיעה שאתה יודע... זו תרבות שהתחילה בעשרות שנים האחרונים, כן? כאילו, על להוציא כל כך הרבה כסף לחתונה.
כן.
אז גם אני יודע שיש המון המון טענות, כשזוג עכשיו בא לתכנן חתונה, זה חבר'ה שבחיים לא תכננו אירוע, דבר ראשון, בחיים לא תכננו אירוע בגודל הזה, בחיים לא סחרו מהפרט, בחיים לא סחרו צלם בחיים שלהם, אז ברגע שהם רואים את המחירים האלה, הם בשוק.
נכון.
עכשיו, אתה כבר הכרת קצת צילום לפני כן. השאלה אם אתה ראית ספקים ואמרת כאילו, what the fuck, מה זה המחיר הזה, או שכבר ידעת למה לצפות?
אז אני אגיד לך מה העניין. העניין הוא ש... אנחנו עשינו משהו שזה עוד טיפ שאני יכול לתת. בגלל שהתחתנו, התארסנו, סליחה, באוגוסט, ושיר הייתה לחוצה מהלימודים, היא רצה להספיק כמה שיותר לפני שהיא חוזרת ללמוד, כי זה היה בדיוק בחופש של הלימודים, אז היא אמרה, אני רוצה להספיק כמה שיותר. ובגלל שעשינו את זה כל כך מוקדם, אז כל ספק שרצינו היה פנוי. ומלכתחילה, כשבאנו אליך לדוגמה ואמרנו, תמליצנו על צלמים, אז נתת לנו צלמים בטווח שאמרנו.
נכון.
ואז היה לנו ממש סבבה. זאת אומרת, כל האנשים, היו דברים שהשקענו בהם ולא הסתכלנו על המחיר, היו דברים שאמרנו, אוקיי, זה מוגזם, סתם לדוגמה, עיצוב של החופה, או עיצוב של המקום.
כן.
אמרנו, אוקיי, זה מחיר לא הגיוני לשלם פי שתיים, mm-hmm. בואו נשלם לסכום מסוים, אבל חלק אחר נביא לעשות אאוטסורס למישהי שעושה את הפרחים.
כן.
אתה מבין? ואז זה מוזיל עלויות באלפי שקלים.
כן.
ואז אתה אומר, אוקיי, זה שווה את זה. Mm-hmm. יש דברים שאתה אומר, אוקיי, לקנות אלכוהול עכשיו בזה, ואז אתה צריך, גם אתה צריך להביא את האלכוהול, אתה צריך להביא להם את זה יומיים מראש, כי הם צריכים לקרר את זה, הם צריכים לבדוק שזה כשר. פתאום יש לך משהו לא כשר, אתה נדפק.
כן.
גם אחרי זה אתה צריך לדאוג, אם נשאר לך אלכוהול, אתה צריך ללכת לקחת אותו, אתה צריך ללכת, זה כאב ראש מגיל. אז כן. אמרנו, זה לא שווה את ההשקעה.
כן.
אז יש דברים שהם שווים את ההשקעה, ויש דברים שהם לא שווים את ההשקעה.
כן.
וככה אנחנו הלכנו.
כן, זה תמיד החלטה של, כאילו, אני עכשיו כביכול, ככל שאתה עושה יותר כסף, זה פחות כדי שאתה תדאג. אז אם אתה מביא יותר ספקים, יותר טובים, יותר כאלה, אז אתה פשוט, מה שנקרא, זורק כסף, והם יעשו לך את כל העבודה. השאלה, כמה עבודה אתה רוצה לחסוך מעצמך, או לשים על עצמך כדי להחזיר כסף? בגלל מה שאמרת.
אז אני ושיר, בגלל שגם עשינו את זה כל כך מוקדם, אני מכיר אנשים שהתחילו לתכנן חתונה, ותוך 4 חודשים התחתנו. לא, וואלה, לחוץ. גם זו תקופה שאתה יודע, קורונה, אנשים חוזרים, מתחתנים, כזה, אנחנו לא בשיא הלחץ של אנשים שיצאו מהקורונה, אבל אני יש את זה קצת.
כן.
אז בגלל שעשינו את זה כל כך מוקדם, אז היה לנו מרווח. זאת אומרת, של באמת יכלנו לעשות מה שאנחנו רוצים, ולבחור כל ספק שאנחנו רוצים. לא היה לנו את זה. אני מכיר זוג ש... לא יודע מה, אני לא זוכר כמה זמן מראש, אבל זה היה ממש לחוץ, וכבר כל הספקים היו תפוסים.
כן.
ואז הם היו צריכים בסופו של דבר להתפשר, ואם מישהו אומר להם שמו, זה עולה הרבה כסף. לא היה להם ברירה.
כן. אז זה אחד הדברים ש... אתה יודע, דבר ראשון בסה. דבר שני, אני אדבר אולי יותר לקהל של חבר'ה של... אתה יודע, אני שמעתי לא מעט פעמים, כאילו, אני למשל, החבילה השלמה שלי, מה שנקרא שתי סרטים, חומרי גאה, צלם שני והכל, לוקח 7,000 שקל, סבבה? לוידאו, רק וידאו בלי תמונות. עכשיו, לכל מי ששומע, אומר, פאק, אחי, 7,000 שקל, אתה מגיע, מצלם, כאילו, יום אחד שצלומים, מה זה אחר הזה? וכן, דבר שאני אחד העיקרים בסוג שלי.
מה זה אומר בסוג?
כאילו, יש כל מיני קטגוריות של צילום וידאו לחתונה, סבבה? קטגוריה ראשונה זה כזה, אתה לוקח איזה סטודנט, שאפרנו צילים חתונות וכאלה, מביא לו איזה 1,000-2,000 שקל, עושה משהו כזה סידור, שיש מצב שטיפול על מישהו
ש... מקווה לטוב.
בדיוק. הקטגוריה השנייה הייתי אומר שזה אנשים כמוני, חבר'ה כבר עם עסק, כאילו חבר'ה פרטיים עם עסק לצילום, שכאילו הם מצלמים והם עורכים את הדברים שלהם, אחרי זה יש את החבר'ה שחברות, שפשוט יש להם עשרות אם לא מאות צלמים ושלוחים, וכזה הכל זה כזה בבצ'ים, יש להם עורכים לכל דבר, אז הכל גם נראה אותו דבר, ואז הסוג האחרון, זה פשוט אולמות אירועים שעושים בשבילך הכל, שזה איפה שכל הברפאלי ואנשים כאלה מתחתנים, שכאילו סוג של, זה לא צלם אחד, זה 4 צלמים, 2 מטיסי רחפן, ככה ופה וזה ושם, הכל לוידאו, שעושים לך סרט.
כן.
כן. אז בסוג שלי, אני בין היקרים. יש לי, נראה לי אולי 2-3 יותר יקרים ממני, אבל כאילו בסופו של דבר, אחרי שאני עושה את החישוב של כמה אני מרוויח לשעה, יצא נראה לי 82 שקל לשעה, שזה מה שבן דוד שעושה בקפה דיזנגוף. סבבה? אז כן. כאילו, עכשיו, בשביל הפרק הזה, אני דיברתי עם כל מיני ספקים, דיברתי עם צלמי וידאו, דיברתי עם צלמי סטילס, דיברתי עם מהפרוד ושיער שאני עבדתי איתם, דיברתי עם מפיקת אירועי חתונה, וכל אחד אמר לי את השתיקים, השאלתי אותם, כאילו, האם יש דברים שאתה חושב שהזוגות לא מעריכים, וכאילו יוצאים עליך בקטע של מה זה המחיר הזה, או דברים שהם לא יודעים מאחורי הקלעים. כל אחד אמר לי את השתיק שלו, שיש דברים כאילו מזעזעים, דרך אגב, אבל נראה לי הדבר החוזר הוא שפשוט אנשים לא יודעים במה כרוך העבודה שלנו. עכשיו, אני יכול להגיד לך ספציפית על סטילס ווידאו, סבבה? אחד הצלמים אמר לי משהו מאוד מדויק, שפשוט לאנשים אין את הידע הטכני לגבי צילום. בוא נגיד את זה ככה, אתה עכשיו רוצה לבדוק את האוכל של העולם. אכלת בחייך, סבבה?
כן, טעים לא טעים.
טעים לא טעים. עכשיו מישהו מביא לך סטייק, ואומר לך, זה סטייק ב-50 שקל או ב-400 שקל, אתה יכול להגיד, לא, נראה לי הסטייק הזה שווה, זה 120 שקל. בערך, נכון? יש לך את הידע הכללי.
כן.
לגבי סמלה, שיר יכולה להגיד, זה סמלה יפה, זה סמלה לא יפה, נראה שהגיזור זול, יש לך קצת ידע טכני בסמלה, או באיפור. זה נראה טבעי, זה נראה לא טבעי. כשזה מגיע לצילום, חוץ מלהגיד, זה נראה לי יפה, זה נראה לא יפה, לאף אחד אין מושג על קומפוזיציה, על צבעים, על ציוד. כאילו, הידע שיש לך לגבי, למשל, על האוכל וכאלה, אין לך על צילום. חוץ מי, זה יפה, זה לא יפה. הנה, נראה לי אפילו, כשאתם התקשרתם אליי, שאלתם כאילו, איזה מייל עדיף? או כאילו, היה חבר ששאלתי כאילו, מה מזה עדיף? אני לא יודע, זה הכל נראה לי אותו דבר. זה הכל כזה תמונות חתונה.
כן.
וזה חלק מהבעיה. כי בנוסף לעובדה שאין לך את המושג הטכני, אז אתה לא יודע כמה זמן לפני ואחרי הולך התמונות האלה. אתה רואה צלם שמגיע הבוקר, הולך בערב, לוקח כמה אלפי שקלים.
כן.
וזהו.
נכון.
אין לך מושג, דבר ראשון, לרוב הצלמים שלוקחים את אלפי שקלים האלה, הם כנראה למדו את זה, יש המון ניסיון. כל הציוד הזה, רק הציוד, עולה
עשרות אלפי.
עשרות אלפי שקלים, כן. אם זה, כן, סטיל זה וידאו יכול לעבור את ה-30-40 אלף שקל. חוץ מזה, יש המון עבודה אחרי האירוע. למשל, אני בוידאו, לכל יום צילומים, אני עורך 2 או 3 ימים, לרוב זה 3 ימים, כדי לעשות 2 סרטים. ומן הסתם, הם לא רואים את זה. אבל, זה שם, זה גם נכון. אני צריך לתחרי את עכשיו. ויש עוד עניין של, גם הצלמי סטיל זה וידאו, וגם המאפרות, אמרו לי אותו דבר. אין לנו את הזכות להיות חולים או עצובים או שום דבר. אנחנו חייבים להגיע לאירוע.
ולהרים.
להרים, להיות שמחים, להיות בב, להיות זה. זה חלק בלתי נפרד מהעסק שלנו.
נכון.
אתה יכול להגיע למשרד יום אחד ולהיות בלי כוח.
ברור. היום חזרתי מהחתונה, היה לי לא היה לי כוח לכלום.
ואתה, העסק שלך, העבודה שלך בסיכון?
לא.
אז אתה מבין? אם אני עכשיו מגיע לאירוע אחד ואני יבש, כאילו, אני עושה את הוידאו הכי טוב בעולם. אבל אני לא מדבר איתם, אני יבש, אני פשוט הולך לחוב ועושה את העבודה שלי, לא ימליצו עליי.
נכון.
חלק מהדברים, הנה, מה שאמרת, שאני אמרתי לך לחפש בצלם סטילס, מה זה היה?
שהוא נחמד ו...
מישהו נחמד שמרים, כי הוא אחראי על המצבו שלך כשתגיע לעולם עצמו.
ווואלה, הוא עשה עבודה מתאימה.
הוא עשה עבודה מדהימה. אני מכיר עוד עבד אותו כמה פעמים.
תומר לשר.
אמרנו להגיד שמות, אבל סבבה.
אבל אם זה פרגון, פרגן, אחי, פרגן חופשי. גם לא אמרנו כמה הוא לקח.
סבבה, 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 זורם. אז אתה מבין שגם זה חלק מעניין, למשל, אחד מהפרות אמרה לי סיפור נורא, שבאחד השבועות היה לה הלוויה של מישהו קרוב, סבבה? ואז היא ביקשה מהקהלה שלה באותו בוקר, אם אפשר להקדים את האיפור בחצי שעה, כי יש לה הלוויה. והקהלה כנראה יצא עליה בגטע של... מה את מדברת איתי עכשיו על הלוויות, ביום שלי, בחתונה שלי וזה וכאלה, אתה צריך להגיע בכל מקרה ולהיות שמחה ולהיות סבבה, אחרי שהייתה בהלוויה. או שהייתה
ואחרי שצעקו עליה.
ואחרי שצעקו עליה. או שהיא הייתה חולה מתה, היא הייתה בבית חולים, והיה לה חתונה, והיה לה איפור לקלה, ובכל מקרה הייתה צריכה להגיע, נראה לי ההורים שלה כזה חתמו על זה שהם אחראים עליה, בבית חולים וכאלה, הלכה, ההורים שלה עזרו לה, ועד היום הקלה לא יודעת שהייתה חולה. אתה מבין? כאילו אין... אי אפשר להשות לעצמנו להיות בדאון, להיות בזה.
וזה נכון להרבה עצמאים.
נכון.
להרבה עצמאים יש את העניין הזה שהם לא יכולים להרשות לעצמם להיות בבאסה.
כן, אבל נראה שבחתונה זה אקסטרה.
נכון.
כי חתונה זה היום שלכם, אז אמור את היום הכי מאושר בעולם. ואם יש מישהו אחד ביום הזה שיוריד את האווירה, הוא כנראה יקבל ביקורות מאוד רעות.
נכון. כן. וזה נכון, אתה צודק, אתה מאוד צודק.
כן.
אתה צריך
כן.
להיות שחקן גם קצת.
בדיוק, שאני זוכר מלא פעמים, שאני כאילו הייתי תוך כדי התקף דיכאון, סבבה? וכאילו עובדה שידעתי שיום אחרי זה אני צריך לנסוע לעבוד בחתונה, לא נתנה לי לישון מרוב שאמרתי, אבל אני לא בסדר, אז אני לא צריך לנהוג. הגעתי למקום, שמתי חיוך והתחלתי לעבוד,
כן.
והייתי מרים והייתי בבלי ולזוג לא היה מושג, וחזרתי באותו רב הביתה וחזרתי למיטה. אין, וזה למשל עוד משהו שאנשים לא רואים ולא יודעים. הם פשוט רוצים שבאותו יום הכל יהיה סבבה.
נכון.
אז כן, יש כל מיני סיפורים, נראה לי לא עובר על הכל, כי זה קצת, לא יודע, מבחינתי לפחות מזה הזה. אנשים שבאמת לא מעריכים, צועקים, כועסים. אז למשל, גם המאפרות אמרו שלמשל, חלק מהסיבה שאחת אמרה שהמחיר שלה לאיפור ערב, לעומת טיפור קלה, זה פי שלוש. לא רוצה להגיד את המחיר, אבל אמרה, זה פי שלוש. אמרתי לה, איך זה מוצדק? אמר לי, כן. לקלה אני צריכה לבוא לאיפור ניסיון, שזה שעתיים, להוציא חומרים עליה. ביום עצמו, אני צריכה, כמו שאמרנו, להיות בבלי יודדת כאלה. צריכה לעשות את האיפור עם הכי הרבה, כאילו, לפרט שתהיה מבסוטה בעולם, כל התיקונים שהיא רוצה, תוספות שיער.
זה קשה ממש.
כן, אז כאילו, עוד משהו שמכליל את כולם, זה הציפיות של הזוג, אוקיי? זוג שמתחתן, לא יודע אם אתם ספציפית, אבל לרוב, אתם רוצים שהתמונות ייצאו, אתם תיצאו דוגמנים בלי ניסיון בצילום או בדוגמנות.
ובלי שאתם נראים כמו דוגמנים.
בלי שאתם נראים כמו דוגמנים. אתם רוצים שהסרט ייצא סרט דוקומנטרי סינמטי, בלי שיש לכם ניסיון צילום, בעובדה שאני עושה, מצלם משהו שקורה פעם אחת, לא חוזר על עצמו, והכל משתנה כל הזמן, ושכל האוכל יהיה שהכל יהיה מושלם, אבל אז אנשים מתבאסים על המחיר. מה המחיר, מה זה, מה ככה, אחי, איכות, עולה כסף דבר ראשון.
נכון, זה חשוב.
כן, ועכשיו, כמה עולה, הנה, נקודה האחרונה שלגבי הכסף, כמה עולה בממוצע, כאילו לראש כזה, זה בין 150 ל-600 שקל?
מה זה, נגיד? מה זאת אומרת?
כאילו כשאתה הולך לאולם, אתה משלם לראש, נכון?
יותר כמו בין 300 ל-500.
בין 300 ל-500, כן. סבבה. אם אני עכשיו הולך למסעדה ומזמין סטייק פילה, סבבה? אחד, בודד, עם צ'יפס בצד, זה יוצא לי 140 שקל.
נכון.
אם אני אוכל עוד מנה, זה יכול להגיע כבר למחירים שכאלה. אז תחשוב שאולם אירועים נותן לך דבר ראשון, המון שטח, אנגר שלם, מעוצב, מסודר, נקי, 15 סוגי מנות במהלך הערב לכל בן אדם, אם זה 5 סוגים של מנות ראשונות, 3 סוגים של מנות עיקריות, אפטר פארטי וכינוכים, ושתייה ואלכוהול, ובנוסף לזה יש לך את כל האנשים מאחורה, את כל האנשים שמנקים, שזה, שכאלה שמשרתים אותך תוך כדי, יש לך את כל הייצוא, כאילו, כל הדברים האלה, יש לך תאורה, יש לך זה, כל זה מגיע מעולם עצמו.
נכון.
ואז כאילו, ברגע שאתה מחשב את כל זה, המחיר הוא לא כזה מוגזם למה שכל בן אדם מקבל.
לגמרי.
אז כאילו גם אנשים אומרים, לא, הם מושחתים, לוקחים יותר מדי, יש מצב שהם לוקחים 5% יותר ממה שמגיע להם, אבל עדיין, אם אתה עושה את החישוב בכללי, כמה אותו דבר היה יוצא לך בחוץ, אם אתה היית מרגן את זה בעצמך, זה יוצא הרבה יותר יקר. בגלל שהם עושים את זה בבטשים והכל באותו מקום.
נכון, יש לי זוג שחברים, להורים של אחד מהם יש שטח חקלאי כזה. והם עשו את החתונה בשטח הזה.
כן.
ואז אתה אומר, אה, בטח זה חסך לכם. והם אמרו, לא, זה היה הרבה יותר יקר. הרבה, הרבה יותר יקר. וזה גם הרבה יותר כאב ראש. כי אתה צריך לעשות הכל מאפס. אפילו סתם שתבינו, שירותים. צריך להביא שירותים מהודרים וקרוון שירותים. הכל הרבה יותר מסובך.
שירותים, מים, חשמל, הכל. צריך להביא מאפס. אחת המפיקות שדיברתי איתם, היא גם מפיקה דברים בשטח, והיא אמרה כאילו שאנשים, היא לוקחת אותו כסף כמו הדיג'י נגיד. דיג'י יכול לקחת 8, 10, 12 אלף שקל, והוא מכין קצת פלייסטינג לפני כן, ומגיע אותו ערב ומנגן וזהו. מפיקה, צריכה להיות זמינה, 6 ימים בשבוע, כל הזמן, במשך 6-8 חודשים.
כן.
אז כאילו, אתה יודע.
ואתה גם לא על היחיד שלקוח שלה, יש לה עוד זוגות.
נכון. אבל גם, אתה יודע, כמה זוגות במקביל יכולה לקחת, כמה מסיבות DJ יכול לקחת בשבוע, לעומת כמה סטרס, כמה דברים במקביל היא צריכה לעשות, וכמה זוגות יכול לקחת במקביל. שוב, זה לפחות ממה שהם אמרו לי, שזה למשל משהו שזוגות לא יודעים. חושבים שכל שבוע הם עושות 5 אירועים. זה לא באמת ככה. אז כן, נראה לי שבגדול הרעיון הוא, אין הערכה מספיק לכל מה שלך מחור הקלעים, כי הזוגות רואים רק מה שקורה באותו היום. ואין חשיבה על כל מה שקורה מאחורי הקלעים. וזה למה חתונה זה כזה יקר. כי הסטנדרטים בשמיים, ואתה רוצה להעיף מסיבה ל-300 אנשים, 200-400 אנשים.
אבל אני חושב שמי ש... שמע, אני לא אשקר, יצאנו ברווח מהחתונה.
אוקיי.
יצאנו ברווח.
מה, מהצ'קים כאילו?
כן, מהרווח. אתה יודע, גם ההורים עזרו בזה. יצאנו ברווח. אבל היינו יכולים לצאת לו ברווח אם היינו הולכים למקום מוגזם, אתה מבין? אם הלכנו לראות מקומות שעלו 200 שקל יותר מאיפה שהיינו.
200 שקל לראש כאילו?
כן, ואני אומר, וכאילו, לא שווה את זה. אז יש אנשים שעפים על עצמם. זה אותו דבר כמו שאתה, סבבה, שחיפשתי אותו. אני בא, נכנס לפורומים, אומרים, לא, תקנה אותו חדש, וזה, אני אומר, בוא נה, אותו חדש זה 100,000 שקל. למה שאני לא אקנה אותו שבין 7 שנים ב-35,000 שקל?
ברור.
אתה מבין? אז אותו דבר בדיוק. אתה יכול לבוא ולקנות, ללכת למקום מוגזם, לא יודע מוגזם, אבל מקום שלוקח מלא כסף. אתה אף מעל הפוני, או שאתה קונה משהו שמותם ליכולות שלך, לתקציב.
זה נכון. זה לגמרי נכון. אבל נראה לי שאני, לא יודע, אני חושב שאני מדבר לקהל, כאילו, עם חבר'ה, כמונו, לא חבר'ה שכאילו, יכולים לשלם על הכל, או יכולים להוציא 200 שקל חתונה, 200 אלף שקל חתונה. חבר'ה שיקנו אוטו ב 20, 30, 40 אלף שקל, כן? דברים כאלה. ברור שהכל אפשר הרבה יותר רגזים. אני הייתי בחתונות, כאילו, בנמל תל אביב, שכאילו, הרגיל שם זה בלו לייבל, כן?
כן.
אפשר להגזים עם הכל.
כן.
אבל אם אתה הולך על, נגיד, הממוצע של 80 או 100 אלף שקל לחתונה, נראה לי שזה הרעיון. אנשים שפשוט בחיים אף פעם לא הפיקו אירוע כזה גדול, ובנוסף זה מדובר עליהם, וכי הם רואים את כל השאר, אז הם רוצים את הכי הרבה, בלא יותר מדי.
כן.
וזה נראה לי מצב יתי, אבל בנוסף לזה, נראה לי הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, שזה השאלה ששאלתי אותך לפני כן, זה כאילו, האם באמת שווה להוציא 80, 100, 120 אלף שקל על חתונה?
וואו, שמע, קשה לי להגיד לך את זה באופן, כאילו זה, כי כמו שאמרתי, הרווחנו. אז מבחינתי כן.
אוקיי.
אם היית אומר לי שאתה לא מרוויח ולא מפסיד, זו שאלה מעניינת.
לא, נגיד אם אתה מפסיד, אוקיי? נגיד אם היית מפסיד שליש מהחתונה הזאת.
אז זו כבר שאלה מעניינת, שקשה לי לענות עליה. יש מצב שכן, יש מצב שלא. אבל נגיד לך, היה לנו כל כך כיף שזה באמת הופך את זה ליותר קשה.
כן, אז אני חושב שבקטע הזה זה אימור, כי אצלכם באמת היה כיף, אבל רוב החתונות הם לא כאלה. מדי פעם אתה הולך לחתונה שהיא כזאת. סבא? אז נראה לי בקטע הזה זה גם אימור, וזה גם אולי למה קיבלתי תשובות לפעמים שזה לא היה שווה את זה.
יש אנשים שמוצאים כי רק בא להם לא, כי כולם מוצאים, ואתה רואה שהם לא נהנים בחתונה של עצמם.
נכון.
אנחנו, החתונה שלנו, מה שאני יכול להגיד, הכל היה בול מה שרצינו.
כן.
בול מה שרצינו, לא פחות ולא יותר.
הכל הבול מה שרציתם. שוב, אני אומר, זה החתונה אדירה, אבל נראה לי גם חלק מהם, שוב, מה שאני חושב עליה וגם מה שאני אומר להרבה זוגות צעירים, זה מה שאתה סיפרת לי בהתחלה. היה להם רעיון בהתחלה, ואז זה הלך ונהיה לכביכול מה שכל השאר עושים, הרבנות, ה-300 אנשים, כאילו זה, אתה יודע, זה בסופו של דבר, היה להם רצון, ואז הוא נאבד בגלל, לא יודע, אמרת, אז מבחינה ממשלתית, הרבה יותר קל ברבנות. מבחינת משפחה וכאלה, הרבה יותר קל להזמין את כל האנשים האלה. אז אולי כאילו בגלל שממקום מסוים אתה מרגיש שאין לך ברירה, אז הרבה יותר קל להוציא את ה-100,000 שקל האלה, ולעשות אירוע ענק, וככה כביכול התעשייה הזו מרוויחה, כי הם מרגישים שאין לך ברירה. אולי באיזה מקום מסוים הם גורמים לך להרגיש שאין לך ברירה. אתה יודע?
ברור. יש פה איזה משהו פסיכולוגי, כן. פורמו כזה.
כן. כן, כי אני חושב למשל על החתונה שלי, ואני למשל, כן, חושב על החתונה של 200-300 אנשים. אני לא רואה את זה בדרך אחרת. אני חושב שאם אני אעשה חתונה של 30-40 אנשים, אני, כאילו, אולי זה יכול להיות כיף, אבל אני ארגיש פספוס של אנשים האלה לא יהודי, או החתונה שלי הייתה פחות של אנשים שאני מכיר, אתה יודע.
כן.
זה לגמרי הרגשה שנמצאת שם.
כן.
או, לא יודע, אבל נראה לי שלמשל הרבנות אצלי, לא יודע. אני פשוט כל כך שונא את הרבנות. אם אני אעשה את זה, זה יהיה באמת כי פשוט אין לי כוח.
כן.
לגמרי.
זה מה שהיה איתנו.
כן. פשוט אמרתם, פקטי שיהיה אין לי כוח.
כן, צבלנו קצת, היו רגעים קשים, אבל זרמנו.
כן. אני גם, אחד הדברים שאני, אתה יודע, מעצבני אותי, זה העניין של הגט. ש... כאילו, בלי קשר לכסף, כן? התהליך הזה, מייגע.
כן, לא מכבד.
לא מכבד בכלל. זה כמו תביעות קטנות. אז מה שאתה מוציא למה שאתה מקבל, זה כל כך לא שווה.
כן, בדיוק.
כן, בדיוק. אז ככה זה גט.
כן.
אז זהו, זה הנושא שלי. יש לך עוד איזה מסקנות, דברים שרציתי להגיד תוך כדי.
וואלה, לא יודע, נראה לי ייקח לי זמן להקט מה שהיה, ואולי נדבר על זה עוד קצת בפרקים הבאים כזה, כל מיני זיכרונות שפתאום יעלו.
כן.
אבל היה ממש כיף.
היה ממש כיף.
באמת שזה היה יום מדהים, 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 מדהים. הכל היה כל כך כיפי, ושיר הייתה מדהימה.
שיר עשתה ברייקדנס באמצע רחבה, חברים. כן. פרופר ברייקדנס, כזה, עשית את
הגלים האלה.
את הגלים האלה ברייקדנס, וואו. זה היה, כאילו, שתבינו איזה טירוף זה היה.
כן, היה ממש אווירה, כאילו, מדהימה.
כן, לגמרי. אני חזרתי הביתה מותש ומבסוט.
גם אני.
כן. והכרתי אחלה אנשים.
כן, מלא אנשים טובים.
שאלות לאופק. ואני צריך להגיד שאוט אאוט לשיר כהן, שיר כהן חבר שלי מהג'ו-ג'יצו, שעשינו לו שעולת פעם שעברה, אילו, לא פעם שעברה, לפני כמה פעמים, ואמרו את השם שלו, שון, כי אחי, מי כותב שיר עם S-H-E-A-R? זה מבלבל. תעשה שיר רגיל, אחי.
שאט-אוט.
שאט-אוט לשיר כהן.
וסיפור אחרון, ירקו עליי.
ירקו עליך, יאיר.
אנחנו נוסעים אתמול, חיכינו למונית, יש לנסוע למסעדה עם חברים, יושבים בתחנת אוטובוס, מחכים למונית, ילדים טובים, פתאום עוברים שני ילדים עם קורקנט, ופשוט כאילו נסעו מהר וירקו עליי. למזלם, כאילו, למזלם, זה לא פגע בי.
אוקיי.
זה פשוט היה ממש קרוב אליי. הם כזה נסעו וירקו ואמר, פי, המניאק. עכשיו, לא ראיתי אותם בחיים שלי.
פה בתל אביב?
פה, במטר מבט.
מרגיש כזה, נתניאתי משהו.
אין לי מושג מי הם, לא ראיתי אותם בחיים שלי, הם גם לא בגיל, הם היו בני 20 בגג של המקסימום.
כן.
כאילו, יש מצב גם 15. ואני התעצבנתי בטירוף, באמת. אם זה היה פוגע בשיר, הייתי מת.
דוד, אני גם התעצבן.
מת.
ספק ספריד אחם.
כן.
אני רץ יותר מהם 25 כמש.
כן. וכן, זה היה מעצבן. אנשים, לאן העולם הולך?
דוד, לא, אל תגזים. אני עשיתי שטויות מאוד דומה לזה כשהייתי בן 17-18.
לירוק על אנשים?
לא לירוק, דוד. כאילו, אמן, ומי שעשיתי לו את זה עכשיו יגיד, היי, זו הייתי אני. אני וחבר שלנו מהתיכון,
תיזהר מה אתה מספר.
זהו, אני לא רוצה להגיד שמות. מה?
זה פומבי, הפולקאסט הזה. מה אתה הולך לספר? אני מפחד.
זרקנו ביצה על מישהי מהאוטו שלנו בלילה. סבבה? כאילו, קנינו כזה קרטון ביצים, ופשוט זרקנו על דברים, ואז כאילו, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל הוא זרק ופגע במישהי.
לא קול.
לא קול, אבל היינו בגיל הזה, והתפקענו מצחוק, המשכנו לנסוע, אז כאילו, מה קורה לעולם הזה, דוד? מולך יושב בן אדם שעשה את השטויות האלה, היה עושה. עשה פעם אחת השטויות האלה. אז, לא יודע, מרגיש שזה הגיל, זה הטסטוסטרון, זה אנדרנלין, זה הרצון כאילו לעשות משהו אסור, ולדפוק מישהו אחר ולהמשיך לרות, זה, לא יודע. נראה לי מרגש במקום מסוים. אין מה לעשות. עכשיו, זה מצבן אותי. עכשיו בחיים אותי עושה את זה.
כן.
עכשיו, אם מישהו יעשה לי את זה, כנראה הייתי רץ אחריו ומביא לו סתירה.
כן.
אבל עשיתי שתתקל גם אני, אי אפשר, אין מה לעשות.
ובנימה אופטימית זו, חברים, עד כאן, פודקאסט, בואו נדבר דוגרי, פודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 79.
יאללה ביי.
ככה עושים את זה, חברים. סלמת, חברים.
אנחנו בואו נלך את זה עכשיו כל פעם.
בואו נלך לישון.
יאללה. דוגרי!